שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, ואיתי אייל, מה העניינים אייל?
הכל מצוין.
אז אנחנו ממשיכים את הסדרה על Cloud Native Applications, ודיברנו על זה שבפרק הזה אנחנו נשאל את השאלה, אותך, איך מאבטחים Cloud Native Applications?
אז כבר משלב התכנון אנחנו צריכים לאסוף רשימת דרישות מהאפליקציה שלנו, דוגמת היבטי אימות משתמשים, ניהול הרשאות, הצפנת נתונים וכו'. כבר בשלב התכנון ניתן לשלב תהליכי מה שנקרא threat modeling, כלומר לנסות לבחון מה עשוי להשתבש באפליקציה שלנו, דוגמת משתמש שמחובר לאפליקציה ומנסה לבצע פעולה שהוא לא אמור לבצע, ובהתאם לכך, בהתאם למיפוי של תהליך ה-threat modeling, ניתן לשלב כבר מתחילת תהליך הפיתוח בקרות אבטחת מידע מתאימות. אם אנחנו מסתכלים נגיד על שלב כתיבת הקוד, אז אנחנו יכולים לשלב כלים אוטומטיים של מה שנקרא static code analysis. הם יסרקו את הקוד שלנו מתוך סביבת הפיתוח שלנו, בזמן תהליך הפיתוח, ויאפשר לתוכניתן למעשה לזהות חולשות אבטחה עוד לפני שהם עולים לריפוזיטורי. ועל ידי ההתראות שהתוכניתן מקבל, ובהנחה כמובן שהעברנו אותו סדרה של הדרכות לגבי פיתוח קוד מאובטח, התוכניתן יכול לעבור על החולשות אבטחה בזמן כתיבת הקוד מתוך סביבת הפיתוח שלו, להבין מה נדרש ממנו לתקן ולתקן אותם עוד לפני שהוא מעלה אותם בכלל לריפוזיטורי. נושא נוסף, היום אין כמעט פיתוח של אפליקציה מודרנית בלי שימוש במה שנקרא ספריות קוד פתוח. זה נורא קל, זה נורא נורא זמין לתוכניתן. צריך לזכור לקחת בחשבון שהמקור של הספריות קוד פתוח, לפעמים נגדיר אותו כקצת מפוקפק. זאת אומרת, יכול להיות שרציתי לעשות איזושהי פונקציה מסוימת והורדתי של ספרייה ואני משלב אותה בקוד, אבל יכול מאוד להיות שאותה ספרייה שאני משתמש בה, או אותו קטע קוד, יכול להיות שמכילים חולשות אבטחה מוכרות. עכשיו, יש טכנולוגיה שלמה של מה שנקרא Software Composition Analysis, כלים שיודעים לעבור על הקוד שלנו, לזהות את הספריות קוד פתוח, להסתכל בכל מיני דאטאבייסים, האם לספרייה שיש לנו, או לדיפנדנסיס שלה, יש איזשהם חולשות אבטחה, ולהתריע, ולהגיד לי, שים לב, גרסה מסוימת שאתה כרגע רוצה להשתמש בה היא גרסה פגיעה, לך תוריד גרסה חדשה, תראה כמובן שהקוד של האפליקציה עצמה לא נשבר, במנחה שכבר עברת את זה ועברת תהליך QA, אז למעשה פתרת את הבעיה של שימוש בספריות קוד פתוח. מעבר לזה, יש כמובן את הנושא של, אם כבר מדברים על שימוש בספריות קוד פתוח, צריך להבין גם את הנושא שחלק מהכלים האלה הם חינמים, אבל גם חלק מהכלים האלה דורשים רישוי, ולפעמים לא רישוי כל כך זול, אז צריך לקחת את זה בחשבון. בכל מקרה, חוץ משילוב של כלים אוטומטיים בזמן הכתיבה, בזמן סביבת הפיתוח של התוכניתן, יש גם כלים שניתן לשלב אותם כבר בתוך תהליך ה-CICD שלנו. ואז כשאני אומר לתהליך ה-CICD, תרוץ, כחלק מהשלבים אני מבצע בדיקה על הקוד, בדיקה על חיפוש ספריות קוד פתוח שהם בעלי חולשות אבטחה מוכרות, ואני יכול להגדיר, תלוי ברמת המצ'וריטי של הארגון, אני יכול להגדיר ממש לשבור את תהליך הבילד מכיוון שיש לי חולשות אבטחה. דיברנו מקודם על נושא של הדרכה למודעות לאבטחת מידע או לפיתוח מאובטח, אז זה שנטמיע כלי אבטחה בארגון שלנו זה לא מספיק. אנחנו צריכים לוודא שצוותי האבטחה שלנו וצוותי הדבופ שלנו וצוותי הפיתוח שלנו מבינים את המשמעות של איך מפתחים קוד בצורה מאובטחת. אז ככל שאנחנו נדע להכשיר אותם וככל שהם יבינו את הדברים האלה בשלבים מוקדמים יותר של הפיתוח או מה שנקרא shift left, הדבר הזה יאפשר לצוותי הפיתוח שלנו להתעסק נטו בפיצ'רים חדשים וביכולות שהביזנס רוצה, ופחות להתעסק בה, טוב, עכשיו האפליקציה כבר עוד שנייה עולה לפרודקשן, יש בה מלא חולשות אבטחה, איך אנחנו מתקנים אותם עכשיו? אז אנחנו צריכים לחשוב איך לפתח את זה, איך לתכנן את הדברים ואיך לגלות את הדברים האלה בשלבים כמה שיותר מוקדמים.
אוקיי, האמת שזה עולם שלם, גם כל העולם הזה של DevSecOps, אולי בהזדמנות גם ניכנס לשם לעומק, וגם הזכרנו בפרק הקודם קצת קונטיינרים, קוברנטיס, איך מתייחסים רגע לסוגיות אבטחה בנושאים האלה.
דברים שאני חושב שחלק מהם גם דיברנו אולי בסדרה של האבטחת מידע, או בכל מקרה, כמה המלצות לנושא של שימוש בספריות קוד פתוח, שימוש בקונטיינרים, אגב היום לא רק ספריות קוד פתוח, היום אתה יכול ללכת לקונטיינר כמו דוקר האב ולהוריד פשוט אימג שלם של קונטיינר, שאנחנו בכלל לא יודעים מה המקור שלו, ואגב יש כבר לא מעט מחקרים מהשנים האחרונות שמדברים על זה שמשהו כמו 70% מהקונטיינרים, אפילו במקום נורא נורא פופולרי כמו דוקר האב, מכילים חולשות אבטחה ידועות, בין אם ברמת הקוד, בין אם ברמה של שימוש ב-open source library שהם מראש בחולשות אבטחה הפגיעות, אז מה שנקרא לקחת את זה ברבון מוגבל. דבר שני, ושוב זה בעולם האידיאלי, לבנות את הקונטיינרים בעצמנו, ממש מסקרץ', לבוא ולהחליט, להסתכל על מה דרישות האפליקציה, איזה binaries, איזה libraries אנחנו צריכים, מה המינימום הנדרש, ולארוז רק אותם. מעבר לזה, להסתכל על נושא של להשתמש בקונטיינר רג'יסטרי שלנו, פרטיים, שאנחנו יודעים מי יכול להתחבר לשם, מי יכול להעלות לשם אימג'ים חדשים, מי יכול לעדכן אימג'ים קיימים, ככל שנעשה את זה יותר, ככל שנעביר את זה אלינו הביתה, אגב אלינו הביתה לא אומר לדאטה סנטר שלנו, אלא לסביבת הענן שלנו, כל אחד מהעננים מציעים היום שירות מנוהל של קונטיינר רג'יסטרי, נשמור את כל האימג'ים שלנו בגרסאות השונות, בקונטיינר רג'יסטרי הפרטי שלנו, ננהל את הגרסאות, ננהל את הרשאות הגישה. דבר נוסף, אם אנחנו כבר מנהלים את הכל בעצמנו כבר, אז כשאנחנו בונים את האימג'ים, כדי גם לחתום אותם, אם באמצעות חתימה דיגיטלית, היום זה משהו שהוא יחסית די סטנדרטי, הפעודות של היצירה של האימג'ים תומכות בחתימה של האימג', ואז יהיה לנו עוד סוג של רמה של ודאות, שהאימג' לא הגיע מאיזשהו מקור לא מוכר, אלא למעשה זה אימג' שלנו, הוא חתום, הוא עבר את הבדיקות, אנחנו מאשרים להשתמש בו בארגון. ודבר נוסף, אם אנחנו אומרים, מה שנקרא, זזים הצידה רגע אחד בקונטיינרים ומתמקדים ספציפית בקוברנטיס, ארגון CIS מייצר לנו סטנדרטים לגבי הקשחה של המון המון דברים במערכות הפעלה ועד קונטיינרים ועד שירותי קוברנטיס מנוהלים בכל העננים. יש מסמכים מסודרים עם המון המון המון, גם best practices וגם תקראו לזה צ'קליסט של מה אני צריך להגדיר ברמות השונות של כמה אני רוצה לחפור לעולמות הסקיורטי בתוך קוברנטיס. אז CIS Benchmark מפרסם לפחות אחת לשנה גרסה חדשה, לפעמים אפילו יותר, גרסה חדשה של מסמך המלצות סקיורטי לכל אחד מהקוברנטיס המנוהלים בכל אחד מהעננים הפופולריים. אז מומלץ בחום. אגב, רוב העננים הגדולים גם יודעים להסתכל, כאילו לקחת את הסטנדרט העדכני של CIS Benchmark ולהשוות אותו לתשתית שלנו ולבוא ולהגיד לנו אם יש לנו פערים, ואם כן אז איפה הפערים, מה שיאפשר לנו בעצם למעשה לסגור אותם יותר בקלות.
מגניב, באמת שלא הכרתי, תודה ככה, אייל, מגניב. וגם עסקנו בפרק הקודם קצת על API, ונשמח ככה גם להמלצות על להגנה על שירותי API.
אז מכיוון ששימוש ב-API הוא אחד הדברים המאפיינים אפליקציות מודרניות, יש לי מספר המלצות. אז קודם כל, המלצה ראשונה, תוודאו שכל גישה ל-API שלכם, בהנחה שאתם חושפים API לעולם, מחייב אימות הצד הפונה. בין אם מדובר בהזדהות של משתמש אנושי, או הזדהות של משתמש אפליקטיבי, מה שנקרא application to application, דוגמת API key, על ידי חשבון משתמש אפליקטיבי. ענה נכון, גם כשאתם חושפים API כלפי האינטרנט, וגם כשאתם כארגון מתחברים ל-API'ים של ארגונים אחרים, אגב API צד ג' על מנת לצרוך מידע. זה יכול להיות מידע חדשותי, וזה יכול להיות מידע פיננסי ומידע בריאותי, לא משנה מה, בכל מקרה תוודאו שאתם לא עובדים עם איזשהו שירות API שעובד בצורה אנונימית. אנחנו לא יכולים לסמוך על שום דבר אנונימי, אנחנו חייבים להוסיף פה שכבה של הזדהות. המלצה שנייה, תוודאו שכל גישה ל-API מחייבת בדיקת הרשאות גישה בהתאם לצורך עסקי. אם אתם חושפים API לעולם, תפרידו בין API'ים בעלי שמחייבים נגיד לביצוע שאילתות לקריאה בלבד, אין שום סיבה שגורם צד ג' שפונה ל-API שאתם חושפים לאינטרנט יקבל גישה של עדכון או מחיקה של נתונים, שכל מה שיש לו זה למעשה API למשוך נתונים לבצע שאילתות. המלצה שלישית, תמיד יחייבו הצפנה של הנתונים בתעבורה ברשת, לא משנה אם זה בתוך הארגון, בתוך סביבת הענן או כלפי האינטרנט. וזה לא משנה אם אתם חושפים API ללקוחות חיצוניים, או שאתם מתחברים לאיזשהו API צד ג'. פה זה קצת נקודה שלפעמים קצת פישית, מכיוון שכשאני מתחבר לצד ג' שרוצה לחשוף נתונים ולאפשר לי לגשת לנתונים שלו, לפעמים אני צריך להסתמך על ספק צד ג' של האם הוא מאובטח מספיק, והאם הוא בכלל נותן לי את האופציה להעביר את התקשורת בצורה מאובטחת. תמיד יתעקשו שהתקשורת תהיה מוצפנת, זה לא משנה אם אתם רוצים לשמור על חיסיון המידע שעובר, או אם זה סתם, נקרא לזה שירותי מזג אוויר, ואתם רוצים לוודא שהנתונים לא שומשו בדרך, ובאמצעות הצפנת התווך, אתם מוודאים שהנתונים לא שומשו בדרך. המלצה רביעית, תבצעו בדיקת קלטים. וזה בייחוד שאתם חושפים API, זאת אומרת שמישהו ניגש אליכם, ויכול להיות שהוא מעלה אליכם נתונים באמצעות API, אם לבצע בדיקת קלט, ואגב זה נכון, זה best practice בעולמות application security, תמיד זה היה נכון, ב-API על אחת כמה וכמה, הדבר יאפשר לנו לוודא שלא נכנס קוד זדוני לכיוון השרתים שלנו, שאחר כך הדבר הזה בסוף יישמר באיזשהו בסיס נתונים מאחורי הקלעים, ולך תדע מה יקרה כשהמשתמש הבא יתשאל את הדאטאבייס, יכול להיות שעכשיו ירוץ איזשהו סקריפט בתחנה שלו. אז אנחנו רוצים לבצע בדיקת קלטים. והמלצה חמישית, אם אנחנו כבר חושפים שירותים לגורם חיצוני, צריך לזכור שבדומה לכל שירות ווב שאנחנו חושפים לאינטרנט, אתר אינטרנט, אפליקציית מובייל, לא משנה מה, ברגע שאנחנו חושפים אותו לאינטרנט, הוא חשוף גם למתקפות מסוג של denial of service. ואם הוא חשוף למתקפות כאלה, יש סבירות די גבוהה גם שהוא יהיה חשוף למתקפות של distributed denial of service. זאת אומרת שמספר רב של גורמים או מספר רב של כתובות IP ינסו להתקיף את התשתית הארגונית שלנו שכרגע חשופה. אז תמיד תחביאו את שירותי ה-API גם מאחורי Web Application Firewall, בשביל מה שנקרא ההגנות הווב הבסיסיות, וגם תחביא אותו מאחורי שירות שיודע לעשות הגנה מפני מתקפות denial of service ו-distributed denial of service. שוב, זה יוריד את כמות הטראפיק שמגיע לשירות שלכם, כך שבסופו של דבר מה שיגיע, התקווה שיגיע רק בקשות לגיטימיות, ואז יהיה פחות עומס על התשתית שלכם, תשלמו פחות על שירות הענן, זה כדור שמתגלגל על עצמו.
טוב, אני נותן לך יאל רק עוד המלצה אחת.
כן. המלצה אחת, באמת, אחרונה, כמו בכל גישה לשירות אינטרנטי, תשמרו תיעוד. מי ניגש לשירות, מאיזה IP, איזה פעולות הוא ניסה לבצע, הצליח, לא הצליח, תשמרו תיעוד בצד. יכול להיות שבזמן אמת זה לא כזה יטריד אתכם, אבל יכול להיות שבשלב מסוים בעתיד תרצו לתחקר איזושהי פעילות מוזרה שקרתה בשירות ה-API שלכם, מישהו גנב מידע, מישהו ניסה לחבל במידע, שלכם לוגים בצד, במקום מובטח שלא נגיש לכל אחד, שתוכלו אחר כך בזמנכם הפנוי, עם שירותים יותר מתוחכמים שיודעים לעשות, להפעיל קצת machine learning על הלוגים, לזהות דברים, לזהות אנומליה, זה באמת ייתן לכם המון המון ערך מוסף, שוב, חלק מתחקור בעבודה שוטפת עם שירותי API.
מעולה. אז ככה, עוד פעם אייל, באמת תודה רבה גם על הפרק הזה, ונמשיך בפרקים נוספים בתחום. כמובן, אם מישהו רוצה שניגע בנקודה מסוימת שלא נגענו, יש לו הערות, נשמח לקבל, וכמובן לשמוע על פרקים נוספים שתרצו לשמוע ולראות. אז אייל, עוד פעם תודה רבה, תודה לכל מי שמאזין, עד הפרק הבא.
נתראה בפרק הבא.
ביי ביי.